ברוכים הבאים אל הפודקאסט, המרוץ לדירה, איתכם שואם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות.
ימית. אהלן שואם, מה קורה?
מצוין, איך אצלך?
בסדר גמור, איך אומרים? יותר טוב מזה נשתגע.
טוב, אז בואי נשתגע עם עוד פרק.
יאללה, פרק 70.
פרק 70, כן.
מדהים.
היום אנחנו הולכים לדבר על משכנתה מדרגה שנייה. זה משהו ששמעתי לפני כמה שנים עוד כשרכשתי את הדירה הראשונה שלי, ששכן שלי עשה, ולא ידעתי בכלל שזה קיים. ועכשיו אני רואה שזה שוב פעם זה חוזר לאופנה.
כן, זה לא עניין שזה חוזר לאופנה, זה פשוט באמת נפתח איזשהו חלון הזדמנויות שהבנקים עכשיו מאפשרים לעשות מאחר וכמות העסקאות ירדה בצורה ניכרת. אוקיי, הבנקים לא מביאים כסף כמו שהם היו רגילים. אם בשנה שעברה בתקופה הזאת הם היו עושים סדר גודל של 13 מיליארד שקל בחודש.
וואו.
עכשיו אנחנו במספרים של 6-7 מיליארד שקלים בלבד. אז הם מנסים למצוא מה שנקרא יש מאין. ואז הם באו ואמרו עכשיו משהו חדשני מאוד שלא היה. זה אף פעם לא היה.
אוקיי, זה חידוש בשוק,
אתה אומר. זה חידוש בשוק.
מוצר חדש.
כן. זה לא, הדרגה השנייה הוא לא מוצר חדש, הוא תמיד היה.
כן.
פשוט לא השתמשו בו למטרה שפתאום איזה מישהו ככה אינטליגנט החליט, בואו רגע, יש פה איזה מוצר, בואו נראה איך אנחנו יכולים להשתמש בו. אז רגע, בואו נעשה סדר מה זה דרגה שנייה.
כן.
דרגה שנייה זה אירוע שבו לצורך העניין יש לבן אדם משכנתה בבנק אחד, והוא הולך ועושה שיעבוד נוסף לבנק נוסף. על כל המשתמע, רישום בטאבו לבנק הנוסף, ביטוח לבנק הנוסף, כל המשמעויות של שיעבוד לשני בנקים. ואז היה באירוע חס ושלום של מימוש הנכס, הבנק הראשון הוא זה שלוקח את הכסף מהמחירה, ומה שנשאר הולך לבנק השני, ולכן גם יש פה איזשהו אלמנט של סיכון קצת לבנק השני, ולכן זה לא מוצר שססו לעשות אותו ורצו שהוא בכלל יהיה בתודעה.
כן.
עכשיו מה קרה? אז אמרנו שהכמות עסקאות ירדה בצורה משמעותית, אז באו הבנקים ואמרו, אוקיי, שואם לוי, נניח ולך יש עכשיו משכנתה בבנק מסוים, לא ננקוב שמות, זה לא רלוונטי, ויש לך שני מסלולים. אחד, בריבית פצצה, שנמוכה משמעותית לתמחור של השוק היום, והמסלול השני פחות טוב, התייקר, אפילו פריים. נגיד פריים בלי תוספת, בלי כלום, פריים נקי, היום מגלם 6%, ואתה רוצה לבחון חלופות, להוזיל את הפריים. אתה פונה לבנק שלך, ומאחר והוא כבר מחזיק אותך בזה, אז האינסנטיב שלו לתת לך את התנאים הכי הכי טובים, ולהוזיל לך משמעותית את העלויות, פחות.
כן, נכון? אני לא מתלהב לתת לך על אותה בטוחה את עוד סכום נוסף.
לא, לא עניין של סכום נוסף. כן. לשפר לך את התנאים.
לשפר.
יש לך 600 אלף שקל בפריים נקי. מה החלופה? בבנק אחר, היום אם אתה הולך ולוקח, אתה יכול לקבל או פריים מינוס 0.7, 0.8, או בכלל מסלול אחר.
כן.
שהוא זול יותר, אולי קבועה לא צמודה זולה יותר, אולי משתנה, כל מיני מסלולים אחרים שהבנק הנוכחי לא בהכרח רוצה לתת לך בצורה ניכרת זול יותר, הוא יכול לשפר טיפה. ואז אתה פתאום אומר, אוקיי, יש לי אפשרות לקחת רק את המסלול היקר שואם, בלי הזול, את הזול העשיר בבנק הנוכחי,
כן.
ללכת עם המסלול היקר עם ה-600 אלף שקל לבנק אחר בריבית זולה יותר בצורה משמעותית. ולהוזיל לעצמך ככה את העלויות.
שזה מחזור, מאפשר לי מחזור של מסלול אחד בודד,
נכון,
איזה שאני בוחר.
נכון, לבנק אחר. עם כל המשמעויות, צריך לעשות שמאות, וצריך לעשות רישומים בטאבו וביטוחים, וכמובן אחר כך, האפטר של זה, אם תמכור את הנכס, אתה צריך להביא סילוק מפה וסילוק, זה פרוצדורה, אוקיי?
אז זאת אומרת, יכול לקחת לי יותר זמן במחרה של הנכס, ואני צריך לקחת את זה בחשבון.
כן.
זאת אומרת, מי שהיום עושה את זה, הוא צריך לזכור
יש לזה המון משמעויות בירוקרטיות בעיקר.
שאם הוא מוכר את הבית, אז הוא צריך להזכיר את זה לעורך דין שלו במהלך המשא ומתן.
בהחלט, הוא צריך להביא שני מכתבי כוונות על הסילוקים והכל.
יש פה איזושהי מורכבות גם.
נכון, נכון. ולכן, על אף זה שזה יכול לחסוך, אני לא רצה עדיין לעשות את זה. אני כן בוחנת. זה כן יכול להיות איזשהו קלף מיקוח. כי אם עד היום לא היה בכלל עולה על הדעת שאני אלך עם מסלול אחד לבנק אחר, היום זה כן, אני יכולה להביא לבנק הנוכחי אישור, ואני מראה לו, תראה, הבנק השני נותן לי בריבית הרבה הרבה יותר זולה, אתה רוצה לשמר, אתה תצטרך לתת הצעה טובה יותר. ואם הוא לא ירצה, זה גם בסדר, ואנחנו כן נשלים את התהליך מול הבנק השני. אבל הרעיון הוא פה באמת לא בהכרח לרוץ לעשות את זה, כי יש לזה המון משמעויות ובירוקרטיה, או דברים שאולי אפילו אנחנו לא מעלים בדעתנו, כי זה נורא נורא חדש. אוקיי?
אוקיי, אבל רגע, שאלה. אבל אם למישהו או למשפחה, אפילו זה יכול לחסוך 1,000 או 2,000 שקל בחודש שנותנים להם, תעביר במקום לקחת עוד הלוואה.
כן, אז 1,000-2,000 שקל זה סכומים קצת גבוהים מדי.
אבל משכנתאות של מיליון ומיליון ככה.
אבל עוד פעם, הם מורכבים מכמה מסלולים. ואתה מעביר רק חלק אחד, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש חלקים שהם כן טובים בהלוואה, וחלק אחד שלא.
נניח שמישהו עשה את הטעות, או לא טעות, או בשעתו זה לא הייתה טעות, ולא משנה שהוא במצב.
שיש לו הרבה פריים.
נגיד 50% פריים על מיליון, 1.5 מיליון שקל.
כן, שם אתה יוצא מנקודת הנחה שהמשכנתאות הן כאלה גדולות, רוב המשכנתאות בישראל הממוצע הוא 900,000 שקל. אוקיי? נכון שגם אני, הלקוחות שלי, זה לקוחות שלוקחים משכנתאות של 2.5 ו-1.8 מיליון, זה הסכומים, אבל הממוצע הוא הרבה יותר נמוך.
אז בואי נדבר על
זה. זה אומר שב-900,000 שקל, גם אם הם לקחו 2/3, זה עדיין לא סכום, כאילו, שאתה יכול לחסוך 2,000 שקל בהחזר החודשי בגין השינוי הזה. אבל כן, יש פה חיסכון של מאות שקלים בחודש. בסדר? אפשר להוזיל, אבל מה שואם? מה יקרה כשהפריים ירד עוד פעם?
אתה לחוד וקלו?
אתה כבר בתוך מסלול אחר קבוע. בתוך,
ואז עכשיו
עוד פעם, שרבית
תרד, יכול להיות לך גם כנסות, לא?
נכון, אם אתה בקבועה לא צמודה, יכול להיות כנסות, אם עשית איזשהו מסלול של כל 5 שנים או כל 7 שנים, אז יש לך תחנה. אבל צריך לחשוב על זה טוב טוב, וכל הלקוחות שפונים אליי לפתרונות על העלייה, אני דבר ראשון בודקת אם אתה עומד בזה, ונכון, זה יוצר אינוחות. בוודאי, גם לי. גם לי אלא משמעותית ההחזר, וזה יוצר לי אינוחות, ואני מסתכלת על הסימולציה שלי כל הזמן, אני אומרת, אולי אני אחליף, אולי זה. זה יוריד לי 200 שקל, זה יוריד לי 300. אומרת לעצמי, ימית, הפריים ירד. מתי? אני לא יודעת. 24, אולי 25. אני לא יודעת מתי הוא ירד, אבל הוא ירד, ואנחנו, ההחזרים יקטנו לנו. אז לא כדאי לעשות מהלכים שיסגרו אותנו ויגבילו אותנו, אלא אם כן, באמת, ההחזר מאוד מאוד מכביד, והפתרון הזה נותן אוויר לנשימה, לפני לקיחת הלוואה נוספת, לפני מחירה של חסכונות ודברים כאלה. וגם, שוב, צריך להבין שיש מסלולים שיש את הנקודת שינוי הזו של כל 5 שנים, שזה אני כן, עוד פעם, מי שיש לו פריים נקי, או אפילו פריים פלוס, יכול לעבור למסלול כזה שהיום מגלם ריבית, היום, אני לא יודעת מה יהיה מחר בבוקר, אבל היום מגלם ריבית של סביב 5%, אפילו טיפה פחות, זה לא רע בכלל. אוקיי? זה לא רע בכלל, ל5 שנים. ואז בטווח ה5 שנים הזה, גם ככל שמתקרבים לתחנה שם, אז הכנסים בכלל יש, הוא נמוך משמעותית, כי ההיוון הוא רק ל5 שנים, החישוב של הפירעון של הריבית הממוצעת וכו'. ואז אתה אומר, אוקיי, באותה נקודה אני אבחן אולי לחזור לפריים כשהוא ירד. אז זה לא דרמטי, וגם זה... עדיף, חד משמעית, בבנק הנוכחי, לא לעשות את הדרגה השנייה, בשביל לשפר כמה מאות שקלים למשך 3-4 שנים, שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהפריים במילא ירד. אז כן לנסות למצות את את האפשרות הזאת מול הבנק הנוכחי, לנסות אפילו להביא הצעה מבנק אחר רק בשביל המיקוח, ולהשתדל לא להשלים את התהליך. עוד פעם, אני...
לא, מה
זה
כמנה...
נורא חדש.
מה כמנה להשלים את התהליך?
לא לעבור לבנק אחר עם מסלול אחד. בשביל להוזיל את זה.
זאת אומרת, זה יכול מאוד לייצר סיבוכים.
כן, עוד פעם, אלא אם כן, באמת הכדאיות הכלכלית היא מרחיקת לכת. ויתרון נוסף מאוד 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 גדול בדבר הזה של דרגה שנייה, ושם גם כן דווקא להיכנס בכל הכוח, נושא של איחוד הלוואות.
כן, okay? שדיברנו ב...
כן, אם יש לנו עכשיו המון התחייבויות, ואנחנו בבנק מסוים, יש בנקים שבייחוד ההלוואות לא מאפשרים פריסה ארוכה מדי, מאפשרים עד 15 או 20 שנה, וזה לא מתאים לנו, אנחנו צריכים 30. אז אנחנו יכולים להישאר עם המשכנתא שלנו באותו הבנק שיש לנו, ולקחת את הייחוד ההלוואות בבנק אחר, וזה מצוין, אוקיי?
ואז זה גם דרגה שנייה.
נכון, בדרגה שנייה. זה יכול להיות פנטסטי. וגם כמובן התנאים, שוב, בנק הנוכחי, יכול להיות שאנחנו לא באים לו טוב, יכול להיות שיש לנו אצלו היסטוריה לא כל כך טובה, ובבנק אחר אנחנו באים אחרים, נקיים יותר.
כן, אבל לפעמים זה רשום בדירוג אשראי, כל הדברים.
כן, אבל יש דברים שלפעמים לא רשומים, ופשוט זה איזשהו רושם שכבר השארת בבנק שלך, ובנק אחר לא מכיר את זה.
את רוצה להגיד לי, אם אתה מתנהג בצורה מסוימת, הפקיד רושם לעצמו הערות על לקוח.
לא, הוא יודע שאתה בא ומבקש אשראים כל הזמן, שאתה צרכן אשראי גבוה, וזה כבר מצטייר לא טוב. לא בהכרח שחזרו לך תשלומים, אבל המנהל כבר סימן אותך כצרכן אשראי לא טוב.
הוא אומר, כן,
כנראה בן אדם הזה... ועכשיו אתה בא לעשות איחוד הלוואות, בתהליך מסודר של עברה עם יועץ, והוא חושב שלא, לא מתאים. יש לפעמים הדעות קדומות שאתה מביא על אנשים. אז אתה הולך לבנק אחר.
אל תבוא עם קפקפים.
מציג את התוכנית, כן, מציג את התוכנית הכלכלית, את העברה, ומקבל תנאים יותר טובים ופריסה נוחה, וזה יכול להציל את משק הבית.
אוקיי, אז בעצם... לגבי כמה אפשר לחסוך בהחזר חודשי, את חושבת שהיום זה, אם עושים את המחזור של מסלול אחד לבנק אחר, כמה מאות שקלים?
כן, ייתכן ואפשר לחסוך מאות שקלים.
ואם זה ב... תראי, אני קראתי שבבית השקעות פסגות, הם בדיוק הקליטו פודקאסט עם כלכליסט, והם אמרו שהפדרל ריזרב, הבנק המרכזי בארצות הברית, יעצור את העלות ריבית, ובנק ישראל ימשיך, בגלל כל מיני דברים שקורים פה, שהאינפלציה עכשיו מועצת פה, אנחנו שומעים את כל העלות המחירים של תנובה וכל החברות, והם חושבים שהריבית פה תמשיך לעלות.
Okay.
שהפריים לא ירד כזה מהר. אז אני אומר, כמו שהריבית הייתה נמוכה הרבה מאוד שנים, יכול להיות שאנחנו גם, שיש גישה ויש תרחיש כזה, שאנחנו נהיה בריבית גבוהה 5-10 שנים אפילו, שזה גם יכול לקרות.
אני דווקא לא שמעתי כאלה הערכות, דווקא שמעתי באמת שכבר ב-2024 היא תתחיל לרדת, אבל באמת שאנחנו לא יכולים לדעת ולא לבנות על זה. אנחנו צריכים עכשיו לתכנן, את מה מתאים למשק הבית שלנו, ועם הסתכלות שאולי זה ימשיך לעלות, ולשים בסימולטור גם 10% וגם 11% ולראות איך המשק הבית שלנו יתנהל. ואני אגיד לך גם יותר מזה,
10% אני חושב שכבר הרבה אנשים יהיה להם קשה.
אני לא, היום אני לא עושה משכנתאות עם פריים, כמעט.
בגלל השמרנות הזאת.
כן, יש חלופות יותר זולות מהפריים.
עדיף שתשמר.
שואם, יש חלופות יותר זולות מהפריים. למה אני עכשיו צריכה? ושאני אוכל לעבור לפריים בהמשך, במידה והוא ירד. אז למה אני צריכה לקבע את עצמך?
אפשר תמיד לעבור לפריים.
כן. לא, עוד פעם, תלוי מסלול, תלוי הגמישות שלו.
לא, ברור, אם עברת את השני שלישים, אתה לא יכול. אבל...
לא, לא קשור לשני שלישים. נגיד, אם אני בקבוע לא צמוד מדד, 100%, אז המעבר לפריים יכול לגרור כנסות.
כן.
אבל במשתנה, כל 5 שנים, יש לי תחנות. לקראת התחנה, אם יש כנס הוא נמוך יחסית, זה מסלול שאני עכשיו משתמשת בו הרבה.
אוקיי, אז את אומרת, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם הריבית, אבל מי שמאוד מאוד שמרן ורוצה לקבע את עצמו, הוא גם יקבע את הרווח, אבל יש לו את האפשרות הזאת.
נכון. כשהפריים ירד, נבחן לעבור
הפריים. תלוי בגישה המשפחתית של מה אתם מאמינים וכמה אתם רוצים.
כן, ויש לי לקוחות שאומרים, לא, אני מאמין שהפריים ירד ורוצים לקחת פריים. סבבה.
כן, גם תלוי בחוסן הכלכלי שלך. אם אתה, אם יש לך חוסן כלכלי גבוה, אתה לא חושש לעשות כל מיני מהלכים. אוקיי, אז דיברנו על חסרונות, אמרנו שהחיסרון זה אם נרצה למכור את הבית, אז נצטרך תהליכים שהם
יותר... בירוקרטיה, כן.
הבירוקרטיה יותר ארוכה.
כן.
אוקיי, ויש מקרים שהיית ממש, שהיית כן ממליצה לעשות את זה, כאילו מעבר ל...
לא, דיברנו, אמרנו, בדיוק, באיזה סיטואציות, אם ממש ממש מוזיל, ומשק הבית לא יכול להחזיק מעמד יותר, ולא מאמין שהפריים ירד, אז זה חלופה מעולה.
אוקיי, ומה צריך לקחת בחשבון לפני שעושים את המהלך הזה? זה שוב תלושי משכורת?
הכל, כמו משכנתא חדשה לכל דבר ועניין, כולל גם שמאות ורישומים בטאבו, כל הפרוצדורה.
אוקיי, טוב, אז משכנתא בדרגה שנייה, שיכולה גם לכלול מחזור הלוואות, תבדקו לפני שבאמת המהלך הזה נכון, אתם יכולים לעשות את זה בבנק אחר, אתם צריכים להביא את כל התלושי משכורת, וגם לוודא שאתם בכלל חוסכים והמהלך הזה משתלם.
נכון מאוד.
ואם אתם עושים את זה, תזכרו שאתם אם אתם עושים את זה במק אחר, תזכרו שאתם צריכים שזה עלול לסבך את ההליכים של
לסבך כמו להאריך. לסרבל טיפה.
כן.
זה הכל. תודה רבה.
טוב, תודה רבה. פרק 70 של הפודקאסט המרוץ לדירה. ימית, תודה רבה.
תודה שם.
להתראות. ביי.